שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם. הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה, זאת אומרת בשעה, לא בשעה בהי, אלא בשעה בעין. הזו, ויש לנו תוכנית מרתקת היום. קודם כל חגיגה גדולה וכיף גדול. לארח כאן באולפן את אומן הקונספירציות או איש הסיפורים והקונספירציות שלנו. זאת אומרת, תיאוריות הקשר שלנו, והפעם בתחום הספרות. שלום לעמית קלינק, שלום לך.
טוב, דודו.
טוב, אתה חמוש בשלל סיפורים על סיפורים.
זה נכון.
אבל שקשורים בזיופים, רמאויות.
זיופים, תרמיות, זהויות בדויות. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אתה לא חושב שהגיע למה שנפתח את השאלה למה אנחנו שלושה שיודעים, בעוד אנחנו בדרך כלל שניים, לפעמים ארבעה, לעתים מאוד רחוקות שלושה?
שאלה מצוינת. האמת היא שההיסטוריה של השם שלושה שיודעים, זה השם שנקבע עבור התוכנית, ואכן היו אמורים לשבת פה באופן קבוע שני מומחים, ומתישהו זנחנו את הרעיון.
שתנינו מומחה אחד.
אבל מאחר וכבר גרפיקה הייתה לקאבר הזה של התוכנית,
כי גרפיקה כידוע אי אפשר להחליף, זה כמו ברגע שהיא נקבעת.
לא, זה כסף של משלמים, נכון. זה צריך לחסוך.
וזה okay. כספי המיסים, אז
נכון,
זה מה שאמרתי.
כן, אז עמית קלינג יספר לנו שלל עניינים שקשורים בזיופים ורמויות בתחום הספרות, כמו למשל על שייקספיר.
זה נכון.
נכון?
כן, זה אחת הזהויות היותר חלוקות בתלות הספרות.
כן, לא ממש יודעים אם היה אדם כזה, האם מדובר בקבוצה של אנשים. מיד נשמע את מה שעמית קלינג יספר לנו בנושא הזה, וגם, שימו לב, בשורה לחובבי ההיסטוריה של הסביך, בחפירות עיר דוד התגלה חציל בן 1,100 שנה. כן, כן, חציל שנמצא בבור אשפה, גם הוא כמובן בן 1,100 שנה. נדבר עם הארכיאולוג שאחראי לאותה חפירה.
רגע, זה אמיתי?
אמיתי לגמרי. כן, זה נשמע כמו פרודיה, אני יודע שגם אני בא מתחום של פרודיות, אבל מדובר בחציל, לא ממש מצאו חציל, אלא את הגרעינים, גלעינים.
רגע, ומצאו ליד גם ביצה בת 1,000 שנה.
זהו שלא.
אבל
האמת שכן מצאו, אם אני אדייק, מצאו שם גם שיירים של בעלי חיים שככל הנראה אנשים אכלו, כמו ציפורים ובקר וכולי, וגם זרעי
קדום, היה בו ציפור.
גם פלג טבעוני וכו'. בתקופה מוסלמית, אנחנו נדבר על זה, כי כרגע, ממש בימים אלה, בחפירות עיר דוד, מתגלים שלל עניינים שמסוגלים, בין היתר, שמעידים על המתכונים או על התזונה של אנשים שחיו פה לפני 1,100 שנה, וזה מרתק, כמובן.
זה מדהים.
שלום לעמית קלינג, הנה האנדר המוסיקלי שיבשר, שבחרת, אתה בחרת,
כן?
עבור השלב הזה של ה...
הנה הוא בא. מאוד דרמטי.
מלכותי.
נכון, אני מאוד נהנה.
בוא נדבר על שייקספיר.
בוא נדבר על שייקספיר. באמצע המאה ה-19 התחילו לפקפק בדמות הזאת, בקיומה של הדמות הזאת. עכשיו, חשוב להדגיש, אין ממש מחלוקת, קצת כמו במקרה של ישו, אין מחלוקת. היה היסטורית אדם בשם שייקספיר, יש בכל מיני ארכיונים של גופים ממשלתיים בריטים, יש עדויות לקיומו של במאי תיאטרון ושחקן ומחזאי בשם שייקספיר.
מעניין, אבל אתה אומר שמשייכים לו, מייחסים לו.
השאלה היא האם שייקספיר כתב את היצירות של שייקספיר, או שמה שייקספיר, שבסך הכל הגיע מהתחלה מאוד צנועה, הוא היה נולד במין משפחת...
אז בואו ספר לנו עליו, רגע לפני שתספר לנו באמת על הזיוף וכולי, מי הוא היה? באמת מחזאי שייסד, אפשר לומר, את הדרמה
הוא ייסד, קודם כל אפשר להגיד שהוא ייסד את השפה האנגלית המודרנית.
אוקיי, מעניין.
זה הדבר המרכזי, האמת, שמזוהה איתו, כי דווקא מבחינת דרמטית, הוא כמובן, הוא היה פורץ דרך מבחינת אולי עומק ונופח דמות, אבל הוא לא שינה את המבנה של המחזה. בסך הכל הוא פעל במסורות שהיו קיימות, אבל...
זאת אומרת, הוא לא הראשון, אתה צודק, שבאמת לא המסורות העלילתיות והדרמטיות
כן.
היו הרבה לפניו.
הוא בהחלט הביא להן עומק פסיכולוגי, עוד לפני שבכלל היה את המונח פסיכולוגיה.
מעניין.
והוא שבר המון, לא יודע, עלילות תבניתיות, וזה משהו מקובלים עד אז, אבל בכל מקרה הוא כן מיוחסת, זאת אומרת, ההמצאה של האנגלית המודרנית, הוא... קודם כל הוא גם חידש הרבה מילים, וגם הביא מילים לשימוש.
מה, אליעזר בן יהודה של אלה עם המלמלות?
רק לא באופן מכוון, כי אליעזר בן יהודה באמת הייתה לו מטרה של לחדש שפה, ושייקספיר זה פשוט בא לו בטבעי, תוך כדי עבודה. ואני חושב שחלק גדול מהקושי של ההתמודדות עם הדמות של שייקספיר כאדם אחד, היא איזשהו קושי לייחס למישהו כל כך הרבה גאונות.
מעניין. אז אתה אומר שעל רקע זה, זו חשדנות טבעית, כי אתה אומר, לא יכול להיות שיש איש כל כך גאון וכל כך...
זו חשדנות טבעית גם...
כישרוני.
דיברנו פה קודם על זה שבינינו לפני השידור, דיברנו על זה שזה בעצם הזיוף לכאורה, הקונספירציה הספרותית שהיא ביססה את הקונספט, היא כמו הנחיתה על הירח, באמת, קצת כמו יום הנחיתה על הירח, אני חושב שפשוט במשך 400 שנה אנשים מתבוננים בשייקספיר בכזה, מכזה מרחק קטן, זאת אומרת, הם נכנסים לכל פסיק ופסיק, שמתישהו דברים שאולי גם לא אמורים להתחבר, מתחילים להתחבר. אבל בואו נדבר שנייה על המקור של התיאוריה. שייקספיר מגיע ממקום שנקרא סטרטפורד על האטון, האטון זה נהר, האבון, סליחה, על האבון, שזה נהר. והוא בא מאיזה משפחת פועלים כזאת, לא בא מאיזשהו כסף גדול, אין לו השכלה גבוהה.
מעניין. אז איך הוא הגיע באמת לכתיבת מחזות כאלה?
אז הוא היה באמת... הוא קיבל השכלה, הוא היה אדם של עקוב וכתוב, קיבל איזושהי השכלה בסיסית, אבל הוא לא היה, הוא לא זכה להשכלה של האצילים למשל. אבל הוא היה, ובאמת המון מהמחקר, נגד, טוב, תכף נגיע למחקר כן. נגד. וזה המקור של הרבה מהטיונים של מין כזה, הוא לא היה אמור לדעת את כל זה, איך הוא ידע לכתוב.
זאת אומרת, חושדים בו, זאת אומרת, המחזות משוייכים לשייקספיר, והטענה היא שהוא לא כתב את המחזות האלה.
איך המחזאי הפשוט הזה, איך הבמאי הפשוט הזה, שהיה מושקע ביומיום של ניהול תיאטרון באנגליה, איך הוא פתאום הגיע לגדולה הזאת?
אבל זה חידון נכון שהיה אדם כזה, ככל הנראה, והוא כן היה קשור לתיאטרון וניהל תיאטרון, ואולי גם כתב. השאלה אם כל המחזות האלה שמיוחסים לו...
בדיוק התיאוריה היא שקבוצה של שבעה אנשים, כן. שכתבה אותם ביחד, שרובם היו פוליטיקאים שירדו מכוחם באנגליה, והיו מתוסכלים, והיה להם הרבה זמן פנוי.
מעניין.
הכירו את שייקספיר, והשתמשו בו כחזית, ובמחזות שלהם הם גם בידרו את עצמם, גם הגיעו לאיזשהו מימוש, וגם העבירו מסרים פוליטיים על התקופה באנגליה, שהם לא היו רצו להיות חתומים עליהם באופן אישי. ובהם יש אנשים כמו סר פרנסיס בייקון, אדוארד דה ויר, שהיה הרוזן מאוקספורד, וויליאם סטנלי, כריסטופר מרלו, רוג'ר מנרס.
ויש מקרים שבהם אומנים כתבו בשמות בדויים, או בוודאי. שהתאגדו לכדי חבורה.
בוודאי.
ועשו דברים דומים.
כן, אבל גם, אבל כנגד התיאוריה הזאת על שייקספיר, יש המון גם מחקר נגד. אגב, מעניין לדעת שהיום במחקר על שייקספיר, מי שתומך בזה ששייקספיר היה אדם אמיתי, נקראים סטרטפורדיאנס, על שם המקום שמנו הגיע, ואלה שטוענים שהוא היה זיוף, נקראים האנטי-סטרטפורדיאנס. שזה כאילו יפה.
ויש הוכחות משמעותיות לעובדה שמדובר בזיוף או בשיוך של יצירות שהוא לא באמת כתב לשייקספיר?
אז זהו, שבאמת מלבד עדויות ביוגרפיות די אנקדוטליות, אין כל כך, אבל זה גם בעיה, כי בסך הכל שייקספיר בדורו היה מוערך, היה אהוד, הוא לא נחשב לגאון בתקופה שבה הוא חי, ההערכה המסיבית אליו הגיעה אחר כך, ולכן אין המון 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 תיעוד על החיים שלו. זה לא שהוא לא היה חלק מקליקות ספרותיות, שזה גם החשיד. חלק מהמחקר גם אומר שהוא מאוד אוקספורדיאני בשפה שלו, הוא כתב בניב שהיה מקובל באזור הזה, והוא בכלל לא מאוקספורד. אז נשאל מאיפה הוא אימץ את זה. אבל יש גם טענות נגד, למשל, דבר שמשעשע לגבי שייקספיר זה ש... חלק גדול מההתייחסות שלו לקלאסיקות, הרי יש לו הרבה דברים שמתרחשים ביוון וברומא, יש שם מלא טעויות. הוא מערבב, יש אצלו כל מיני דמויות היסטוריות מיוון עתיקה שמצטטות את אפלטון 1,000 שנה לפני אפלטון בהיסטוריה האמיתית, ונטען שבעצם, אם הייתה לו השכלה אקדמית אמיתית,
כן.
כמו שנטען, הוא
כן,
היה יודע את טעויות, זה.
אוקיי,
והוא לא היה עושה כל מיני טעויות שיש לו במחזות.
מעניין. זה נכון, אלה באמת טעויות?
כן, כן, יש לו המון טעויות היסטוריות, דמויות.
כן, לא היה שייקספיר, וכעת אתה משמיד את הקרקע מתחת למחזאי הגדול בעולם.
תשמע, אני חושב שהעובדה שאנשים מכירים את שייקספיר יותר טוב מאשר את העובדות ההיסטוריות, אומרות משהו לזה שגבי שיהיה מאוד קשה לשמוד את הקרקע.
מה עם חנוך לוין? האם מדובר באדם אמיתי, או שמדובר בקונספירציה של כמה... אנשים שישבו בחדר אחד.
אני חושב שאדם שידע להמציא כל כך הרבה שמות מדהימים, היה ממציא לעצמו שם יותר מגניב מחנוך לוין, אם הוא היה זיוף.
אוקיי, תודה לעמית קלינג. אנחנו נשוב לעוד סיפורים על גניבות ספרותיות, זיופים מתחום הספרות וכו'. אוקיי, יש לנו תשדיר על חציל. מעדכנים אותי, אז בואו נשמע תשדיר על חציל, בסדר גמור. ואללה, נתחיל.
החצילים, חצילים.
חצילים, לא חציל, אבל בסדר.
חצילים, חצילים.
כן.
בכל מסעדה, מנה ראשונה, הצילים.
הנה השד הדתי יוצא כשמשייכים פתאום פירות וירקות, כל פרי לעדה אחרת.
נורא מצחיק שבתחילת ה-90s לא היה... היה זמן לפרסומות, אבל לא היה מה לפרסם, אז היו כל מיני תשדירים על תפוחים.
גם אסור היה לפרסם, אז היו כל מיני התאגדויות פקטיביות של איגוד מגדלי החצילים וכו'.
צריך לשים רווח.
כן, נכון. זה נכון, אגב, זה בג בעולם הפרסום שהיה אז. השאלה היא מתי הגיע החציל הראשון לארץ ישראל, שימו לב, בו השפעה בין כ-1,100 שנה שנחשף בחפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד, סביב חומות ירושלים העתיקה, ובו חציל מאותה תקופה מגלה לנו את הסוד. שוב, זה לא באמת חציל, אלא מדובר יותר בזרעים של חציל, אבל מהקדומים ביותר שנמצאו בארץ. מה עוד נמצא בבור המסקרן הזה? ומה זה אומר? האם זה אייטם שראוי לפתוח את התוכנית החשובה הזו? אנחנו רוצים לומר שלום לנחשון זנטון, מנהל החפירה של הרחוב המדורג בעיר דוד. שלום לך.
שלום, שלום. טוב,
הנה מצאנו חציל בין 1,100 שנה. אתה אחראי על החפירה הזו.
נכון מאוד.
אז בוא ספר לנו איך זה, מה היו הרגעים, מה הייתה הבעת הפנים שלך כשמצאת את החציל? אני חושב שזה החציל. נבדוק עם היועץ הלשונית. אוקיי.
אז תשמע, קודם כל, היה מאוד מאוד קשה למצוא בכלל את השרידים הבוטניים האלה, כי צריך קודם כל לזהות אותם. אנחנו מסתכלים המון באדמה, למעשה במהלך החפירות, וראינו למעשה תופעה מאוד מאוד מיוחדת, שפתאום אנחנו רואים פשוט גרעינים של כל מיני סוגים, שהשתמרו בצורה ממש ממש מיוחדת, דבר שהוא לא רגיל. בשביל לזהות ממש ממש את הסוג הבוטני, סליחה, התקשרתי לאוריה מיכאי, שהיא מסטרנטית מתמחה בארכיאובוטניקה,
כן. איך באמת מתארכים גרעינים כאלה? או זרעים, אם אני אדייק, הנה. אני אדייק, הם מדובר בזרעים של חציל.
נכון, לא רק זרעים של חציל, זרעים של דברים נוספים. אבל בתוך הבור יש ממצא חומרי נוסף, מטבעות, כלי חרס, כלי זכוכית, שנותנים לנו בעצם תיארוך הרבה יותר מדויק של התקופה.
אוקיי, זה חלק מהקשר כללי של כל מה שמצאתם שם.
נכון מאוד.
אוקיי, אז בוא ספר לנו, מי אכל את אותו סביך בזמנו, או חציל? מי חי פה?
שאלה מעולה. האמת שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שגרו בירושלים גם נוצרים, גם מוסלמים וגם יהודים. להגיד לך מי אכל את החציל שלנו, אני לא יודע להגיד לך עדיין. אבל אולי בהמשך המחקר אנחנו נוכל לדייק גם את הסוגיה הזאת.
אבל מי שלט בארץ באותה תקופה? זה היה לפני 1,100 שנה.
משפחת בית עבאס,
משפחה
מוסלמית, כן, מהשלטון המוסלמי הקדום של ארץ ישראל.
שלטון מוסלמי, אבל אתה אומר שחיו פה בני כמה דתות, זאת אומרת, זה לא...
נכון, נכון, ירושלים בתקופה הזאת היא מכילה באמת שלושת הדתות המונותאיסטיות בשכונות שונות של העיר. אנחנו מכירים את זה גם מהטקסטים, גם מהמקורות ההיסטוריים, זה גם מכתובות מכל מיני אזורים בירושלים, החפירות השונות.
עכשיו, באמת, מלבד הזרעים האלה של חציל, אני מבין שגם מצאתם עוד שיערים של כל מיני מזון שאנשים אכלו שם, נכון?
נכון מאוד. אני אשתמש בטרמינולוגיה שלך, מצאנו שם גם... וגם תות עץ, וגם עדשים, גם תאנים, גם...
עדשים, הטרנד הטבעוני כבר אז היה.
נכון, נכון.
וואו.
גם רשד מהסלטים, גם כוסברה, זיתים, והמון המון גפנים. וגם דברים נוספים, אבל באמת בור שהוא אוצר אמיתי.
בור שהוא אוצר, ואתה אומר שגפנים, למרות שאם מדובר במוסלמים שאכלו או השתמשו בגפן, הם ודאי לא הכינו יין מזה, נכון? יש איזשהו איסור לשתות כהל או אלכוהול למוסלמים.
נכון, נכון, למוסלמים. אם כי, כמו שאמרנו, יש בירושלים גם יהודים וגם נוצרים, ויש גם תעשייה של דיבס, שזה סוג של דבש ענבים. שמאוד התפתחה בתקופה הזאת, יכול להיות שזה המקור דווקא לגפנים ולאו דווקא שתייה של יין, אבל בהחלט יש כמות מאוד מאוד, יש ייצוג גדול של גפנים דבר שהוא ממש תופעה מעניינת, וגם אתה פשוט מחזיק את זה ביד, מנקד את טיפה עם מים, ואתה כאילו רואה גרעין שעכשיו יצא מהענב, ממש כמו שאתה קונה מהסופר.
אז זהו, זו השאלה, האם אפשר להפיק באמת DNA, למשל, מהחצילים האלה, ואז בסופו של דבר להזריק את ה-DNA הזה לחציל בין זמננו, ולהקים פארק יורה של חצילים, עם חצילים טירקס כאלה?
בהחלט, טוב, אז זו שאלה...
זה השלב שבו טוקבקיסטים כותבים, עושה צחוק מהמדע, שונאים אותו, כן, אוקיי.
לא, לא, זה כיף. שאלה מעולה, אנחנו בעצמנו בתחילת המחקר של העניין הזה, אבל חשוב להדגיש שאנחנו סקפטיים, כיוון שההשתמרות בעצם פגעה בתכונות האורגניות של הזרעים, והפכה אותם מחומר אורגני לחומר אנ-אורגני, אז ההיתכנות שיש פה אפשרות למחקר DNA היא קטנה, אבל אנחנו בראשית הדרך ואופטימיים.
מעניין.
מהבחינה הזו.
עכשיו, רגע לפני שנסיים, החפירה היא מנוהלת, אתה ניהלת את החפירה על ידי רשות העתיקות בעיר דוד, במימון גם וביוזמת עמותת אל עיר דוד. מה המטרה באמת של החפירות האלה, שממש כל כמה שבועות אנחנו שומעים, אתם ממש מייצרים אייטמים לתקשורת בזכות החפירות האלה. מה המטרה באמת?
נכון, אנחנו חופרים בעצם את רחוב עולי הרגל מלפני 2000 שנה, שהוביל לפני, בימי בית המקדש השני, הוביל את כל עולי הרגל משערי העיר של ירושלים אל שערי המקדש.
וואו.
זה היה השלב האחרון של העלייה לרגל. אנחנו חושפים רחוב מונומנטלי, אדיר מידות, כבר כמה שנים טובות. והמטרה היא בסוף שמי שבא לבקר בעיר דוד, ילך על הרחוב הזה.
די מדהים. ואמרת שמצאתם מטבעות וכתובות, מה היה כתוב שם?
על אחד הנרות מצאנו את הכתובת ברקה, שזה ברכה. לידו היה סימבול של מגן דוד, שכמובן הוא סימבול קדום יותר, שכן, שלא דווקא היה מיוחד ליהודים דווקא, אבל הוא משמש לאורך כל התקופות. אפשר לראות אותו למשל גם בכנסייה, כן, ברצפת כנסייה, למשל בשילו.
זאת אומרת, מגן דוד שהוא לא בכך היה משוח ליהודים,
נכון מאוד.
וכיתוב בערבית, אז הברקה זה בערבית?
נכון, כן, בערבית.
אוקיי, ואתה אומר שמי ששלט כאן בישראל לפני 1,100 שנים, משפחה מוסלמית, אבל בירושלים חיו בני כמה דתות, זה לצד זה, והכל בסדר.
אם הכל היה בסדר, אני לא יודע.
אני מנסה לייצר אווירה של שלום, זהו, אני ניסיתי, אבל אוקיי. בוא תהרוס את זה עם המציאות.
לא, לא, אני... בהחלט, בתקופת בית אבס, ירושלים היא רב גונית, יש בה אוכלוסיות שונות. כמובן שיש מתחים, אבל יש למעשה עלייה לרגל, גם של יהודים, גם של נוצרים, תחת שלטון האסלאם פה, תופעה מרתקת.
טוב,
תקופה מדהימה.
תקופה מדהימה, אנחנו קודם כל מודים למנהל החפירה של הרחוב המדורג בעיר דוד נחשון זנטון, תודה רבה על הדברים. לסיום, אתה רוצה לתת לנו מתכון למה אפשר לעשות עם חציל בין 1,100 שנה?
שים עליו טיפה מלח, טיפה פלפל, תכניס לתנור ל10 דקות, תוסיף את הכוסברה וגם את
אם אמרת וגם שיחקת אותה. תודה רבה לארכיאולוג נחשון זנטון מהחפירות בעיר דוד, תודה רבה.
בכיף, יום טוב.
וכרגע מעדכנים אותי שנכנס לאולפן בדרך לא דרך.
הוצנח.
מה זה הוצנח?
הוצנח.
אני בהלם מוחלט. גבירותיי ורבותיי, יונתן גטלי שעבר ג'אט, שליח תאגיד השידור הישראלי כאן בהרצה בהוליווד.
הליווד.
הוא מגיש התוכנית גיבור תרבות בכאן תרבות בהרצה בהליווד. מדוע התרחנו את יונתן לעזור לנטוש את המסיבות, את הקוקטייל, את הפאר, את תרבות הזיוף והרוע והפלסטיק? בסוף השבוע הזה ראש המאפיה הסיציליאנית מת בכלא בגיל 87. מדובר בסלווטורה טוטו רינה, שני עיים, שריצה 26 מאסרי עולם בגין פשעים רבים, כגון התנקשות בשני שופטים, עליו נאמר, הוא לא ידליק את הלפיד ביום העצמאות, כמובן. הכינוי שלו מלבד טוטו היה דון קורליאונה, והזדמנות מצוינת להזמין לכאן את האיש שלנו בהוליווד, יונתן גטלי שעבר ג'אט, שיספר לנו על הצד החיובי, לדעתי היחיד, שיש בארגוני פשע או במאפיה. מדובר במצע מאוד טוב, מרתק לסרטים. סרטים... מדהימים, כמו למשל, סרט המופת הסנדק, אגב, אתה גם עסקת בו לא מזמן בפודקאסט, נכון? או בתוכנית שלך בעצם.
נכון, ביום שישי הקרוב ישמעו את התוכנית שלנו, שנקרא פסטיבל כאן.
זאת אומרת, אתה מקליט מראש, אתה במעמד, לא כמונו שזה בלייב שמאירים אותך וזה, אתה מעמד, אתה מקליט איזה ממרומי מושבך בהליווד.
יום שישי ב-9 בבוקר, כאן ברדיו, שידור חוזר ב-7 בערב.
על הסנדק.
על הסנדק.
אז הנה, אנחנו מיד נעשה קרוס למוזיקה, לשטיחון המוזיקלי. שלקוח מהסנדק, אותו כן. סרט מאפיה שבאמת לא היה, לא היה טוב ממנו בתחום, בז'אנר הזה, בסוגה הזו.
נכון, הוא נחשב הטוב ביותר. אגב, יש מאבק בין הראשון לשני. יש אומרים שהסרט השני יותר טוב מהסרט הראשון.
איך אומרים שחושב... את זה? בלי מרלון ברנדו?
יש מבקרים שטוענים את זה, אבל זה עם רוברט דה נירו, בתפקיד מוחץ.
כן, אבל היה משהו מאוד בתולי, וזה היה משהו מכונן. הראשון הוא היה כזה, הגיע בשלב שהמציאות היא טבולה רסה מבחינת, זו הייתה פריצת דרך.
לגמרי, זה היה סרט הגנגסטרים המודרני, צריך להגיד שגנגסטרים היו תמיד בקולנוע.
נכון.
גם בשנות ה-30, אבל הבעיה הייתה שבסרטים אילמים קשה היה להמחיש את כל ה... ניואנסים,
וכל
הכל ה...
נכון. עכשיו, למה באמת אומרים, אני הייתי בטוח שנים, לדעתי עד אזור גיל 40, שבסדר, אומרים הסנדק, ואבי סיפר לי על סצנה עם ראש של סוס וכו', ותמיד מגזימים כשאומרים, בסדר, סרט איכות, בן חור, האזרח קיין, מספיק עם השטויות, אתה רואה את זה וזה לא כזה טוב. ובאמת הסנדק הוא באמת טוב.
כן, זה שילוב מחץ של הסופר מריו פוזו, שכתב רב מחר ענק, היה רב מחר מוצלח הרבה לפני הסרט כבר.
זאת אומרת, הסיפור כבר היה.
הסיפור כבר היה. פרנסיס פורד קופולה, שהוא ממוצא איטלקי, הבין את הניואנסים, השחקן האדיר מרלון ברנדו, והמלחין האגדי נינו רוטה, שכתב את המוזיקה הזו שאנחנו
נכון.
שומעים עכשיו.
שגם עמית קלינג הזכיר לפני, מי שאגב בשילוב איתו גם כתב את המוזיקה הזו, אביו של פרנסיס פורד קופולה.
נכון, הוא כתב את המוזיקה
הזו ביחד. אתה צודק אגב שבאמת גם מרלון ברנדו הוא שחקן שלא רצו בזמנו, הוא היה בשפל. מבחינת האולפנים, לא רצו להעסיק אותו.
נכון, ברנדו היה סוס, מת כבר, הוא היה גמור, והציעו לו הצעה שהוא לא יכול היה לסרב.
נכון, מעט כסף, אבל לעשות רוח.
אבל אחוזים, שהוא מכר אותם בטיפשותו. כן, הוא היה יכול לעשות הרבה כסף. הוא היה יכול לעשות 10 מיליון דולר רק מהאחוזים.
הוא בעיקר עשה את זה בחצי צחוק כזה, את כל התפקיד הזה. את כל לשים פה ספוגים באודישנים.
מיד טואלט, אני חושב, הוא שם.
כן, משהו כזה.
הוא הרביץ חתיכת תפקיד שכל העולם... עומד כן. על רגליו, ואין
לא
בית ספר למשחק שלא מלמד, או בית ספר לקולנוע שלא מלמד. אבל אתה שואל מה בעצם הפך את הסרט הזה כן. לסרט מיוחד, מכיוון פרנסיס פורד קופולה הצליח להמחיש בצורה מדהימה את העוצמה של האיום המרומז,
מעניין.
של האלימות מתחת לפני השטח. לא מעל לפני השטח, הסרט מאוד לא אלים במחצית הראשונה שלו.
נכון.
אנחנו לא רואים את האלימות, אנחנו רואים ראש סוס קרות במיטה, אבל לא ראינו את ביצוע העניין.
יש סיבה תוצאה, אבל אתה לא רואה את התהליך עצמו, נכון? וזה מהפנט, זה נכון.
אנשים באים לדון, מבקשים בקשות, אנחנו לא רואים מה קורה עם הבקשות אחר כך, חוץ מלמעט
בקרה
אחד, אנחנו לא רואים. והכל זה ניואנסים, הוא מדגים איך אימה היא לא הדבר עצמו, אלא הרמז אליו.
נכון.
זאת אומרת, רק צריך להגיד שלום למישהו כדי להבין שהוא גמר.
נכון.
פחות או יותר.
כן, בניגוד... אם אתה רוצה להצטרף לשיחה... כן,
מה, בניגוד נכון. לסרטי גנגסטרים כן. אחרים, שפשוט היו שולחים נכון, את האקדחים, אלימות. יורים,
אגב,
ופחות או יותר בזה.
בוא אני אוסיף לך עוד ניואנס. אני חושב שההצלחה שלו היא, וזה שהכותב, התסריטאי, הוא מי שכתב את הספר, באמת מצא בג במערכת הצדק. הוא הצליח להוכיח שבאמת נכון. בבתי משפט אתה לא תמיד מקבל את הסעד. הסרט מתחיל באדם שמספר על מקרה מזעזע שקרה לביתו, והוא לא קיבל סעד בבית
משפט. I believe in America.
נכון.
אבל אמריקה בגדה בי.
נכון, מדוע?
זה גם אחד ממשפטי הפתיחה בסצנה השנה של The Wire.
נכון.
שיש שם, הם נמצאים בסמטה, בזירת רצח, וזה נגמר.
הסמויה. מעניין.
סוף של הסמויה, זה נגמר משהו כמו It's America, man.
וזה שאתה יכול להשיג סעד של צדק, אתה יכול לפנות לאוטוריטה כמו הסנדק ולקבל משהו שהוא צדק. הוא לא רצה להרוג, הוא גם אומר לאותו אדם שהתלונן על אלה שפגעו בביתו, הוא אומר לו, אני לא אפגע בהם למוות, כי הם לא הרגו את ביתך, אבל בוא נפגע בהם. זאת אומרת, כן. הוא היה אדם מוסרי, שוב, אנחנו כאילו כביכול מזדהים עם אדם אלים כמובן, ולא מוסרי ולא חוקי, ובכל זאת גרמו לנו כן להזדהות איתו.
נכון.
זה מה שמדהים.
ודוקטור דוד גורביץ', שנמצא איתנו בתוכנית, טוען שהגנגסטר והמערבון, זה שני ז'אנרים מאוד פופולריים בארצות הברית במיוחד, מכיוון שהם מושתתים על הרג ורצח, ויש בארצות הברית תשוקה בלתי נגמרת לאלימות, לרצח. סרטי האלימות הגדולים ביותר מגיעים מרגע. סרטי האלימות הגדולים ביותר מגיעים מארצות הברית, וגם זה גם מסביר גם טיפה את, את אהבת הנשק הגדולה, שגם מעניין. אם יש פעם הפיגועים המוניים, זה לא משנה, הם עדיין קונים עוד ועוד נשק.
זה עיקרון חוקתי של להחזיק נשק.
אחר כך אנחנו רואים
כן,
סרטים
מעניין.
של מייקל מור, עם באלוין לקולמביין, על איך בארצות הברית נהרגים בשנה 11 אלף איש בטעות.
וואו.
אז,
אבל גם תבין... בארצות הברית יש אובססיה לחופש, והגנגסטר והקארבוי הם לא חופש בכלל, חופש מ זה ממש זה בחוקה שלהם, זה זה העיקרון הכי מוביל אצלם.
אבל אין תשוקה יותר חזקה משם מאשר באלימות
ורצח. זה דמויות שמשוחררות
קשר דתי כמעט, זה קשר דתי בסנדק, יש קשר, יש סצנה שהוא בכנסייה.
אתה צודק, נכון, נכון, נכון.
פריים אחד פה,
שסוגרת את הסרט.
קאט אחד לבלאצ'ד, לשטף הדמים.
ואת העניין עם התפוזים, אתם מכירים? את העניין עם התפוזים?
כן, התפוז הסיציליאני.
לא, לא, ודאי, אז בוא תשלים.
שזה תפוז תמיד מסמל שם מוות.
בסרט, נכון.
מישהו שוטה תפוז תפוזים או מחזיק תפוז.
קודם כל, נכון, רגע לפני שהסנדק בכבודו ובעצמו נורא, נכון, הוא קונה תפוזים. ואגב, גם טוני סופרנו, רגע לפני שהוא נורא, אז הוא קונה מיץ תפוזים כמחווה, הכל קשור לתפוזים, כן, זה גם אגב כשהוא מת בסוף מדום לב, הנה עשינו ספוילר, הוא שם תפוזים בפה וכולי, הוא בתוך פרדס
שם, נכון? נכון. 100%.
כן, יש כל מיני מוטיבים, ובאמת מדובר בסרט שאגב, בסופו של דבר גם הוביל לעוד שיתוף פעולה בין אותו תסריטאי לבין מרלון ברנדו, באופן מוזר בסרט סופרמן, הראשון המקורי משנת 78, זה אותו תסריטאי, מרלון ברנדו היה אבא של סופרמן, וזה היה כאילו מין קלוז'ר של כל העניין הזה.
אני רק רוצה להסב את תשומת לבך גם לעניין המוסיקה. זה לא סתם שהמוזיקה הזאת הפכה להיות אייקון, שהוא לפעמים אפילו יותר גדול מהסרט.
ממש.
פרצת זה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על סאונדטרקים בקולנוע בלי להזכיר את זה במספר אחד.
נכון.
וזה מכיוון שקודם כל, פרנסיס פורד קופולה גנב את נינו רוטה מפדריקו פליני הגדול, שזיהה את נינו רוטה כגדול מלחיני הקולנוע בכל הזמנים. יש עוד כמה כאלה, אבל הוא היה לדעתי גם הגדול מכולם. והוא עשה תחבולה מדהימה.
כן, מעניין.
נינו רוטה לא הלחין סתם מנגינה. הוא הלחין את המנגינה שהוא סבר שהגנגסטר ישמיע ברקע כדי שלא תשמע את מה שהוא עושה באמת.
כן, זה אמור לך...
זו מוזיקה נעימה מאוד.
דווקא הייתי מצפה לרוק כבד, אבל מעניין.
אתה היית מצפה שבסרט גנגסטרים, אתה תשמע מוזיקה אפלה, מאיימת, קודרת, אלימה.
פה לא, זה משהו...
אתה יודע, מלטאות, שומעים את הגלים, את הקריש, פסיכו, שומעים סכינים. גודפאדר? פתאום שומעים מין מוזיקה סיציליאנית מקסימה ומתוקה. וזה האירוניה, זה הקונטרפונקט שנינו רוטה הוא המאסטר הגדול שלה. להשמיע את הדבר ההפוך. מהטבח שקורה.
באמת ששווה לצפות בסרט מי שמכם לא באמת צפה בו ולהתעמק בו, כי הוא באמת...
במיוחד עכשיו, שהרסנו את כל הסופים של כל הטרילוגיה.
כן, הוא מת בסוף. אוקיי. טוב, אנחנו מודים ליונתן גדלי שעבר ג'אט. אגב, אתה חוזר להוליווד לשלל לפרשות שלא נזכיר. אתה הפכת להיות מוקד כוח ובעל השפעה.
עלייה לרגל.
ודאי. ובעתיד, מי יודע? אולי אתה תחליף כמובן את גל גדות לשעבר ז'דות. יאללה. תודה רבה לך, יונתן גדלי שעבר ג'אט. הנה המטוס ממריא. אתה יכול לשבת איתנו, אתה תמריא במקביל במכניקת קוונטים. טוב, נמצאת איתנו כאן הגברת אור לוי, שהיא בעצם כתבתנו לענייני איג נובל, אותה חלופה קומית אמיתית לפרס הנובל, מחקרים מטופשים, אבל אמיתיים, והנה האנדר המוסיקלי הוא פרסונלי, הוא מרמז על בועך.
איך אני אוהבת את השיר הזה?
ויקי נערת הפלא, אור לוי, בבקשה.
ככה, אפשר לפנות אליי, אוקיי, אור, אוקיי, ויקי, מה שעושה לכם טוב?
נראה לי שוויקי היה עושה לך טוב למיתוג, כי
כן,
אור זה בנאלי.
מרגיש? כן. אמא שלי מאוד התעצבנה שאמרת את זה בפעם הקודמת.
למה?
והנה הוא אמר את זה שוב.
אבל זה דור שלם שקוראים לו אור, די. כולם אור, אין ילד חושך.
זה גם לבנים. אני לא אמצא ויקי בן.
כמה עוד אור היו איתך בכיתה?
עזוב את זה, היה איתי אור לוי, שכבה מתחתיי.
לא, בבקשה.
ולא רק זה, אני יכולה לספר לכם שאותו אור לוי החליט לצבוע בפחם את מעבדת הביולוגיה, ולכתוב את הכיתוב אור לוי המלך. זה עשה קצת פערים ביני לבין המורה לביולוגיה, אבל אני חושבת שהיא אמינה שזה לא אני.
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך.
הוא פה.
הוא פה במפגש הטיטנים. רגע, אנחנו מדברים על האיג נובל, ואת סוקרת את הטקס הזה מדי, נכון? בכל שנה,
נכון, אז בעצם אנחנו בכל שבוע עוברים על הטקס, זה באמת טקסים אמיתיים באוניברסיטת הרווארד, אפשר להגיע, הם התחילו בשנת 1991, מגובים בכתב עת מדעי שמשתדל להתמקד גם בדברים המצחיקים. כמו שאמרת, איג נובל, זה אולי מזכיר לנו את המילה האנגלית איג נובל, נחות. והרעיון הוא, המשפט שלהם הוא, מחקרים שקודם כל גורמים לכם לצחוק, ורק אחר כך גורמים לכם לחשוב.
אז אנחנו ואז באמת... שוב לצחוק.
ואז שוב לצחוק. אז אנחנו ככה עוברים מ-1991, היום אנחנו ב-1997.
נכון, 1997. מה היו המחקרים שבלטו בתחרות איג נובל או הביפרס?
אנחנו נתחיל מביולוגי, ולפני זה אני אגיד, אנחנו בשבועות האחרונים, מי שיצא לו לעקוב, אמרנו שלוקח להם קצת זמן לגבש את הפורמט, להבין מה הם עושים. אנחנו אולי רואים יותר מחקרים מצחיקים ופחות מדעיים, וב-97 הם מתחילים באמת להבין לאיזה כיוון הם הולכים, ומחקרים הרבה יותר מדעיים. באמת נתחיל באיג נובל לביולוגיה. מחקר ככה די חוצה יבשות, אוניברסיטת ציריך בשיתוף אוניברסיטת פראג בשיתוף אוניברסיטה ביפן. ונושא המחקר הוא כזה, בדקו את גלי המוח בשלושה סוגי מסטיקים שונים. כלומר, לקחו דברים
שאנחנו לא עושים.
מה קורה לגלי המוח בזמן לעיסת המסטיק? 20 משתתפים לעשו במשך 5 דקות כל פעם סוג מסטיק אחר. פעם אחת היה להם את המסטיק הבסיסי, זה שבעצם הוא האינדיקטור, מסטיק שאין בו לא סוכרים ולא טעם. מסטיק נוסף הוא מסטיק רגיל שאפשר למצוא בחנות.
כמו 4 מינים, זה יש לו טעם ואין לו ריח.
משהו כזה. והמסטיק השלישי, מסטיק יפני, שבעצם עשוי מאיזה חומר של תה יפני. זאת אומרת, מסטיק טבעי, זאת אומרת, סוכרים טבעיים ולא מלאכותיים.
מסטיק בינינו, המוח זה דום לב, לא?
זהו, אז הסיבה בעצם שגם בחור
אתה לא חכם כשאתה לא יש מסטיק.
מצד אחד, מצד שני גם אפשר להגיד שמסטיק מרגיע הרבה אנשים. זאת אומרת, הלעיסה היא פעולה שאנחנו רואים אותה בעת לחץ או בעת משבר.
השאלה אם זה באמת מרגיע, כמו הדברים שמוחים, זה לא מייצר עוד יותר עצבים.
זהו, אז הם בעצם ניסו לבדוק, ואני אספר גם שזה חלק, זה נשמע קצת מצחיק, כשהם בדקו מה קורה בסוגי מסטיק שונים, זה בעצם חלק ממחקר יותר מקיף, אנחנו שוב מדברים על 1997, חקר המוח עוד מתפתח, עוד היום הוא מתפתח, והם ניסו בעיקר לראות איזה מדדים לבדיקת גלי מוח הם המוצלחים ביותר בהטיות קטנות. כלומר, אנחנו מדברים על משהו כל כך זניח כמו רק טעם שמשתנה ואותה פעולה.
מעניין.
והם ניסו לבדוק איפה יראו את זה בגלי המוח יותר, באיזה בדיקה, והם באמת מצאו את הבדיקה שבה רואים את ההבדלים המשמעותיים. אגב, וגלי המוח מתפקדים הכי טוב כשיש לנו גם סוכרים וגם כל מיני טעמים וארומטים שונים.
כי אנחנו זקוקים לסוכר, אמנם כמובן לא סוכר פשוט, אבל הגוף כן עובד על סוכר, נכון. אנחנו זקוקים לחומר.
ועוד גילוי אגב היה שמה שמשפיע לנו על המוח זה לא פעולת הלעיסה, זאת אומרת זה לא מה שמרגיע אותנו, אלא באמת הטעם של המסטיק והסוכר שמשתחרר.
וגם, אוקיי.
אז רוצו ללעוס מסטיק ותנסו למדוד את גלי המוח שלכם.
מעניין מאוד. איך. ועדיף,
אני נכנס אומרת, עכשיו ל-MRI.
אני בטוחה.
מסטיק, ממש לא, זה EEG כזה, כזה למוח, נכון. כן. לא כן. יבזבזו עליך MRI. נכון. אבל את אומרת שהמסטיק שגורם לנו לעונג הגדול ביותר, ככל הנראה הוא כזה שיש בו סוכר ויש בו גם טעמים וכו'.
כן, הוא גורם לתנודות כן. המוח הגדולות ודאי, ביותר. נכון. והמחקר הזה שימש אחר כך באמת כדי לבדוק את המדד הזה גם בהקשרים, אולי קצת יותר משמעותיים לחיים שלנו. מעניין. נעבור לכלכלה.
כמובן, הנה האנדר המוסיקלי, קיצ'ינג. רגע, יש לי אפליקציה עם סאונדים, הורדתי בשבילך.
וואו.
רגע,
אוקיי.
אז מיד, תתחיל.
יש לך של כלכלה?
כן,
של
כן, כן, הנה, רגע, יש לי.
אתה רוצה שאני אמשוך בינתיים את הזמן? כן, אני יכולה בינתיים לספר.
פשוט תהי בשקט, רגע, יש לי פה.
הוא מתעכז.
רגע, עכשיו זה לא הזמן לפרסם פה. מפרסמים, זו הבעיה בזה. הנה. רגע, אני במיוט, סליחה, רגע.
וואו.
בבקשה, היה שווה למיוט.
היה שווה, תחזיר למיוט שלא אחר.
כן, לא, נכון.
טוב, נעבור לאיג נובל בכלכלה.
כן, בבקשה.
לא!
זה בהקשר של יונתן שהיה פה קודם. טוב, אנחנו מדברים על יפן שוב, אין מה לעשות, היפנים שלטו חזק באיג נובל 1997, ואנחנו מדברים על המצאה, אני לא יודעת, אני ילידת שנות ה-90, אני לא יודעת אם עליכם זה השפיע לכם כמו עליי, התמגוצ'י?
תמגוצ'י!
זה גוצ'י. אולי חושבים שזה גוצ'י.
אנחנו קראנו לזה תמגוצ'י.
אז גם אני קראתי לזה תמגוצ'י, אבל כיאה לדוברת שפה עברית ברדיו, בדקתי וזה גוצ'י.
רגע, ענת רחל אורי, דוברת יפנית, מה זה תמגו ביפנית? ביצה, טמגו זה ביצה.
עכשיו מזמינים את זה בסושי. בסושי זה חביתה, זה בעצם ביצה.
את יודעת יפנית ואת עורכת ומפיקה כאן, אני בהלם. איזה חוסר ניצול נכון של אנשים פה. די.
טמגו זה ביצה, ווואץ' זה שעון.
די.
זה ביצה בשעון.
זה היה יצור, למי שלא יודע, היה מדובר בצעצוע חסר מטרה ממש, באנימציה. זה הייתה פלטפורמה אלקטרונית.
אתה מגדל חיית מחמד, מפוקסלת.
כן, זה היה מדהים. אתה צריך להאכיל אותה וכולי. אין לזה מטרה. נכון, היא מתה, ואז עושים ריסטארט.
זהו, אז בעצם הם קיבלו את האיגנובל לכלכלה, את החברה של טמגוצ'י, על כך שהם בזבזו מיליון שעות עבודה במשק, בכך שאנשים פשוט ניסו לגדל חיה שלא קיימת.
זה מדהים אבל.
זה מדהים, ואם ההורים שלי
שומעים... אם מישהו היה מראה להם פייסבוק, הם היו מאבדים את זה.
הם לא יודעים מה לעשות. אבל אם ההורים שלי שומעים, אתם אף פעם לא קניתם לי טמגוצ'י, ואולי אפשר לתקן את העוול ההיסטורי הזה.
זה מדליק, זה לא היה כזה רע. לכל הילדים היה, זה היה מעניין. למה אין אפליקציה כזו של טמגוצ'י?
אני חושב שהוציאו לא מזמן גרסה מחודשת. כן? או שדיברו שעומדים להוציא אחת.
לא, אתם גם, היה באיזה שלב גם כזה שהיה בתוך אקווריום חיצוני, זה השתכלל, וידע לה, הם ידעו לתשאר.
שווה לכם להבין, לנסות ולהבין מה זה אומר, צעצוע, מין חיה אלקטרונית בגרפיקה שצריך להאכיל, לשעשע וכולי, אחרת היא מתה.
טוב, בואו נסיים בזריזות בטיפ רפואה לחורף.
כן, יש לנו 3 דקות, אין צורך זריזות.
אני יכולה גם 2. אז איג נובל לרפואה מאוניברסיטת וושינגטון, מחקר האמת מגניב לחלוטין, שגילה איזה מוזיקה משפיעה על ייצור חלבונים, והמסקנה היא שמוזיקת רקע של מעליות, מוזיקה שקוראים לה גם מוזיקה סביבתית, שהיא מוזיקה שאמורה להיות ברקע של פעולה כלשהי.
מוזיקת אווירה.
מוזיקת אווירה. היא מעוזרת מאוד לשחרור החלבון אימוגלובין, זאת אומרת, הנוגדנים של מערכת החיסון שלנו. אז אם אתם מתכננים להימנע משפעת בחורף הקרוב, כנראה אתם פשוט צריכים לבלות במעליות שמשמעות מוזיקה.
אבל מעליות משתעלים, אז תגידי לי איך זה עובד.
נכון, זה גם מקום סבור.
זה אולי את זה הם לא בדקו, הם היו בתנאי מעבדה.
אני צריך מעלית פרטית עכשיו.
רגע, אבל מה המוזיקה הזו עושה?
אז זהו, הם בדקו בעצם נבדקים ששמעו במשך כל פעם חצי שעה מוזיקה אחרת, חצי שעה של טיקטוקים, חצי שעה של רעש.
מה גורם לייצור אימוגלובין?
כן, חצי שעה של טיקטוקים, חצי שעה של רעש, חצי שעה של מוזיקה, חצי שעה של מוזיקה וחצי שעה של מוזיקה סביבתית, של מוזיקת מעליות כזאת, והם בדקו כל פעם לפני ואחרי את הרוק ואת החלבונים, ופשוט גילו שיש עלייה מטורפת בייצור הנוגדנים בחלבון הזה, אחרי ששומעים מוזיקה שהיא מוזיקה סביבתית.
אז אנחנו נסיים. קודם כל אנחנו נודה כמובן לאור לוי על פינת האיג נובל, תודה רבה שהגעת לכאן, ואנחנו נשמח לשמוע אותך כמובן מדי שבוע. דיברת על מוזיקת מעליות, אז אולי נארגן את האמא שלה. לא, אני רוצה מוזיקת מעליות. אפשר למצוא את ריצ'רד קליידרמן, את היצירה המפורסמת הבלד לזה שהוא, זה הוא. הנה, יש לנו את זה לדעתי, כי אנחנו השתמשנו בזה לפני כמה ימים, ואנחנו נתפרד על רקע מוזיקת מעליות. השיר הזה נשמע אותו.
זה יעזור לנו, זה מעולה.
שכן, זה מעולה. אז שוב תודה רבה לאור לוי על פינת האיג נובל. רגע לפני שנדבר על חיידקים, אנחנו ננצל, שוב ננצל, את נוכחותו של עמית קלינג, או את עמית קלינג, כדי לשמוע באמת על תיאוריות קשר או זיופים בתחום הספרות, אבל שקשורה לשואה. נושא שהוא קשה לנו תמיד לשמוע על זה, כי שוב, אנחנו תמיד חרדים, יש הרי מכחישי שואה, או מכחישי שואה, כפי שצריך לומר, ואנחנו לא מדברים על הדבר...
איך צריך לומר, סליחה?
מכחיש,
וואו.
כן, מכחישי. אנחנו כמובן לא מדברים על הדבר הזה בכלל, אבל היו אנשים שניצלו, אני משער את אירועי השואה, להפיק איזשהו רווח עסקי כלכלי באמצעות ספרים, או לזכות במוניטין וכו'.
נכון, יש ממש כמה מקרים כאלה. אחד המעניינים שלהם הוא של אדם בשם בנימין וילקומירסקי. הוא היה נגן קלרינט פולני, שפרסם ממואר, הוא פרסם ספר זיכרונו שלו ממה שהיה לכאורה ימיו בשואה. באנגלית הוא פורסם כפרגמנטים מילדות במלחמה.
זאת אומרת, הוא ממש פרסם קורות חיים או סיפור חיים או ביוגרפיה.
וגם הספר קיבל ביקורות מעולות כשהוא יצא, ישבו אותו ממש לפרימו לוי ואפילו לאנה פרנק. ואחרי כמה שנים... כזה התחילו להסתכל על הספר ומצאו בו כל מיני אי-דיוקים היסטוריים, וכל מיני עיתונאים התחילו בסתר לחקור מיהו בנימין וילקומירסקי.
מעניין, ומי באמת הוא היה?
אז בנימין וילקומירסקי התגלה כברונו גרוס ז'אן, אני לא בטוח שאני הוגה את זה נכון, שהיה יתום משוויץ, לא יהודי, הוא בעת המלחמה, הוא מתאר את עצמו כבן כזה 10, למעשה הוא היה בן 4 בעת המלחמה, והוא פשוט, באמת זייף את הזהות שלו, בנה סביבה סיפור שלם, וכמובן שהוא ממש, פשוט הותקף על ידי כל, על כל חזית, זה היה ממש סקנדל גדול.
מעניין.
ש... כי תחשוב גם, זה ספר, בכל המקרים האלה של הזייפני ביוגרפי, אוטוביוגרפיות שואה, יש המון זעם על, על הזיוף של החוויה, לא רק על,
כן.
על, על הניחוס של החוויה, גם על, על הציניות של המעשה.
כן, נכון, זה באמת...
אבל אחד הדברים היפים...
עוד יותר צורם.
אחד הדברים המעניינים בסיפור של וילקומירסקי זה שבמחקר יותר, אחרי כבר שהסקנדל קצת נרגע, והוא באמת, הוא פשוט הושפל וישב בשקט בבית במשך שנים אחר כך, אחד המחקרים בעצם הלך ובדק מי היה ברונו גורז'אן הזה. והסתבר שבאמת הייתה לו, הוא לא היה בשואה, אבל הייתה לו ילדות איומה, הוא גדל ב... בית יתומים בשוויץ.
כן.
ושם היה סוג של פרויקט שבו העבידו, שלחו את הילדים בבית היתומים לעבוד, וזה היה סוג של עבדות מודרנית. ובעצם
הרבה... למה הוא לא כתב על הסבל האמיתי שלו?
אז זהו, שהרבה מאוד מהחוויות שהוא מתאר באמת מקבילות לדברים שבאמת קרו לו, אבל אני לא יודע, הוא יכול שאפילו היה שם גם, יכול להיות שהיה שם אלמנט ציני שהוא אמר, השואה עם קור יותר טוב.
מעניין.
ויכול להיות שהוא אמר, אני לא יכול להתמודד עם מה שקרה באמת, אבל זה היה כמו השואה, ולכן התמודד... ויכול להיות, באמת הכי סביר זה שזה היה איזשהו שילוב של השניים, שגם מעניין. הוא ניסה ממש לעבוד על העולם ולהרוויח, וגם...
וגם מעניין מאוד, וגם.
וגם.
כן, אבל כמובן שכפי שאתה אומר,
הוא לא היחיד.
השואה, מאחר, מדובר בתקופה האפלה ביותר, והאסון הגדול ביותר שקרה לרבים, וודאי לעם היהודי, אז זה נתפס, נכון. אני משאר באופן כלי כניצול באמת.
יש לזה גם שוב, יש לזה ממש סיבות מעשיות, כי הרבה מהיתומים או הילדים שנדדו בשואה, והלכו ליערות וכל מיני דברים כאלה, הם נשארו בלי מסמכים. הרבה מהם, או חלק מהם לא ידעו בדיוק בני כמה הם, היה איזשהו, או, הרבה מהם קיבלו מסמכים מזויפים של ילדים נוצרים,
כן.
שרדו בכל מיני דרכים כאלה, ולכן, אם מישהו יהיה, הוא, למשל, כמו הברונו הזה, אם היו לו מסמכים, כי הוא טען שהוא, שם אמיתי שלו זה בנימין וילקומירסקי, והוא הוחלף עם ילד בשם ברונו גרז'ין. וכל השינויים האלה, בתקופה שהייתה גם מאוד, היה בה אי סדר מאוד גדול, כן. היא בעצם מאפשרת בדיעבד לאנשים לזייף כל מיני עובדות חיים כאלה. הוא לא היחיד, הייתה גם את מישה דפונסקה, שכתבה... ממואר ב-97 היא פרסמה גם ספר שקרי מאוחר יותר, היא באמת טענה כשעלו עליה כבר שהיה לה קושי ממשי מסיבות פסיכולוגיות להבדיל בין בידיון למציאות, שזה גם מה שתמיד אומרים לסוציופטים, נכון? שהם לא מבדילים בין טוב לרע.
כן, כאילו הם לא אשמים.
אבל איכשהו זה נורא מצחיק, כי סוציופט אף פעם לא עושה טוב בטעות. נכון? זה תמיד.
אין סוציופט חיובי, אתה אומר.
לא, אם הוא לא מבדיל בין טוב לרע, סטטיסטית, מדי פעם.
לפחות, לא 50%, אבל...
סטטיסטית, הוא בוחר כבר מה לעשות טוב.
מעניין.
וגם היה ממש לא כזה מזמן, מקרה של אחד, הרמן אוזנבלט, שכתב... גם ממואר על השואה שנקרא מלאך בגדר, שזה סיפור גם על איך הוא היה בעל הגדר של המחנה, ואיזה ילדה הייתה מעבירה לו תפוחים.
כן.
הוא סיפר את זה בתוכנית של אופרה ווינפרי, מה שזה הסיפור הכי מדהים שהיא שמעה ב-22 שנות תוכנית.
זה התגלה כשקר?
גם זה דעייה מוחלטת.
וואו, טוב, אני משער שמאחר, ואנחנו כולנו חוששים, חועסים כן. על מכחישי שואה, שהם בוודאי ניזונים כן. מהאנשים.
אגב, לרוזנבלט גם באמת היה את הכי פחות סיבות לשקר, ובאמת מה שקרה לו זה שהוא היה באיזושהי תאונת דרכים, הוא נכנס לחובות, ואומרים שפשוט במיטה הוא התחיל לדבר עם אשתו על, אוקיי, הנה סיפור שאני הולך להמציא. והוא גם אולץ בסוף לשלם כנס עצום למול שלו, על הונאה.
וואו.
כי המול השקיע המון כסף בקידום של הספר.
וואו.
נאלץ לשלם, כי גם היו אחרי זה החזרים של הספר, עוד הפסדים. בקיצור, אל תזייפו ממוארים, אם אני...
לא. עדיף שם. אבל אם הייתה לכם ילדות איומה,
תכתבו עליה. או שתכתבו רומן על השואה גם, בסדר גמור. אפשר לבדות רומן על השואה, זה מותר.
כן, נכון, אתה צודק, לא צריך להתחזות וכו'. אבל כרגע השיחון המוסיקלי הלקוח מהסרט פארק היורה מרמז, לא יודע מה, אבל אנחנו נדבר על חיידקים. בואו נדבר לרגע על חוש המישוש של חיידקים. לחיידקים הרי אין ידיים, אין להם מערכת עצבים, ובכל זאת הם יודעים מתי הם נוגעים במשהו, מתי הם עוברים ממשטח אחד למשנהו, איך זה קורה. למחקר חדש שנערך בשוויץ יש תשובה, ולשמחתנו גם לדוקטור יונת אשחר, שדוברת עברית, שכתבה בדיוק על המחקר הזה באתר של מכון דוידזון. שלום לדוקטור יונת אשחר ממכון דוידזון.
בוקר טוב.
היי, אז באמת שאלת השאלות היא, איך זה שחיידקים מסוגלים להרגיש?
איך זה שחיידקים מסוגלים להרגיש? התשובה היא כנראה בצורה לא נורא שונה ממה שאנחנו מרגישים בערך.
אבל לנו יש ידיים ואור, האור מרושת, אני משער שיש עצבים, את תספרי לנו על חוש המישוש שלנו.
כן, אז זה בדיוק העניין. יש לנו על האור תאים שנקראים תאים מרקל, כמו אנגלה מרקל, אבל לא. והם מגיבים למגע בזה שכשאנחנו נוגעים באיזשהו משטח, בעצם משנים את הצורה שלהם, ובעקבות זה נכנסים יונים לתוך האטומים ממטען חשמלי, לתוך התא.
כן.
וזה גורם להם לשנות משהו בתוכם, ולהעביר מסר למערכת העצבים שלנו שנגענו במשהו.
אוקיי, אז זה נשמע, מערכת מורכבת מאוד. כן. מסובכת, מידע עובר, מתפענח לו, עובר עיבוד. איך זה שחיידק שבמחילה מכבודך הוא קטן?
הוא מאוד מאוד קטן, ויש לו התא אחד.
נו.
ואפילו התא שלו פחות מסובך ומורכב מכל אחד מהתאים שלנו.
זה ברמת הבושה וחרפה.
כמובן. אז חיידקים, מה שהחוקרים באמת בשוויץ עשו כדי לבדוק אם הם יכולים להרגיש, זה הם לקחו חיידקים שיודעים לשוט, יודעים לשחות בעזרת שוטון, זה נקרא. זה בעצם אין סיב ארוך שמסתובב.
כן.
ועוזר להם ככה, כמו מנוע של, קצת כמו מנוע של סירה.
זה מין משות כזה רגע, זה מין משות כזה, עברון, שמאפשר להם לשחות בעצם?
מאפשר להם לשחות, כן.
מעניין. והוא גם מאפשר להם להרגיש או למשש?
אז זה מה שהתגלה עכשיו. הם התרשו בחיידקים שבעצם כשהם שתים בהתחלה, כשהם נוצרים, כשהם מתחלקים מהתאים שלהם, הם שתים עם השוטון, ואז כשהם מגיעים לאיזשהו משטח, הם מאבדים את השוטון ומפתחים איזשהו משהו שמצמיד אותם למשטח הזה במקום.
וואו.
וכדי לעשות את זה, הם צריכים לדעת שהם הגיעו למשטח. אז החוקרים גילו שהם עושים את זה בעזרת השוטון עצמו. כשהשוטון, כשהוא מסתובב סביב עצמו וככה עוזר לחיידק לשחות, כשהוא נתקל באיזשהו משטח, זה בעצם מפסיק אותו מלהסתובב, וגורם בעצם דוחס את התא עצמו באזור של השוטון, משנה את הצורה שלו.
זה נשמע מנגנון מאוד... לא, אוקיי, בבקשה, בואי תמשיך, כי זה נשמע מנגנון יחסית פשוט או בסיסי, אבל הוא כן מאפשר לו לשרוד, כמובן.
כן, כן. אז השינוי צורה הזה מאפשר בעצם, גורם לכניסה של יונים לתוך התא, בדיוק כמו שהתאים שלנו באור מרגישים על ידי כניסה של יונים לתוכם.
וואו.
וזה גורם לשינויים בתוך התא, שינויים בחלבונים, שהם גם בחלקם דומים לשינויים שיש בתוך התא שלנו, רק שבעוד התא שלנו התוצאה הסופית זה להודיע למערכת העצבים שיש פה משהו.
כן.
כשנגענו במשטח, התוצאה הסופית בחידה כמובן נשארת בתוך החידה, כי הוא תא אחד, וזה להיפטר מהשוטון ולהחליף אותו באמצעי הדבקה הזה למשטח.
עכשיו, מדובר
והם באמת ש...
כן. סורי. לא, לא, השאלה אם מדובר במנגנון שהוא קבוע אצל כל החיידקים, או שיש מנגנונים שונים?
אז זה עוד לא יודעים.
אוקיי.
הם חושבים שכנראה הם חיידקים שיש בהם את השוטון האלה, כי לא לכל החיידקים יש, אז יהיה מנגנון דומה. והחוקרים ראו באמת שכשהם, אם השוטון לא פעיל, או שחסרים חלק מהחלבונים, אז כל המנגנון הזה של התאבדות למשטח פשוט לא פועל.
וואו, מה המשמעות באמת של גילוי כזה? האם זה משהו שיעזור לנו במלחמה, למשל, בחיידקים רעים? ניטרול אותו שוטון?
זאת התקווה, כי באמת ההיצמדות למשטח זה הרבה פעמים החלק הראשון בהדבקה.
מעניין.
שחיידקים פתוגנים מגיעים למעי, ואז הם צריכים לחפש את דופן המעי ולהידבק לשם. מגיעים לריאות, הם צריכים לחפש את השכבה הפנימית של הריאות ולהצמד לשם. ואם אנחנו נוכל למנוע את זה, אז יכול להיות שאנחנו נוכל למנוע הדבקה מהחיידקים האלה. אבל בינתיים זה כמובן עוד דרך ארוכה, כי זה באמת רק המחקר הבסיסי הראשון, אבל כל דבר מתחיל בסופו של דבר במחקר בסיסי.
מעניין מאוד ומסכן, זה מדהים שעד כה לא ידעו איך הם באמת ממששים החיידקים, חברינו הקטנים. טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לדוקטור יונת אשחר ממכון דוויצון על השיחה הזאת, תודה רבה.
תודה רבה.
בואו נדבר על ואצ'לב הנקה, שם שבאמת עבד עם השנים, הוא לא מוכר לקהל הרחב, הוא חי בצ'כיה בתחילת המאה ה-19, וב-1817 הוא טען שהוא גילה כתבי יד של פואמות בוהמיות, זאת אומרת, המדינה שקדמה לצ'כיה, נסיכות בוהמיה, שתי פואמות אפיות מהמאה ה-13 וה-14, והוא הגיש אותן לספרייה, ו... הוא מונה לספרן הראשי, זה היה הפרס המשונה שהוא קיבל על תרחתו. הוא היה מין טיפוס קצת מפוקפק, וישר התחילו ככה לבדוק מה קורה שם, ודי מהר, הוא גם הביא אותן אחת אחרי השנייה, הוא גם תרגם אותן לגרמנית, הוא בדע הכל, הוא כתב אותן בעצמו. העניין עם הנקה הוא, תראה, לרוב המניעים של הזייפנים הם מניעים מאוד מאוד אישיים. הם רוצים רווח, הם רוצים הכרה, הם רוצים תשומת לב, הם רוצים להתחזות למישהו אחר. יש כל מיני דוגמאות. אבל להנקה היו מניעים פוליטיים. הוא בעצם זייף פואמות אפיות שהיו אמורות להוכיח את, גם את התביעה של הבעלות הלאומית הצ'כית על, על אדמת
וואו,
צ'כיה.
וואו, מעניין.
ועוד דבר, זה בעצם פואמות אפיות על שני גיבורים בשם סלאבוי וז'אבוי, זה השמות שלהם, והם הם באים מחברה דמוקרטית, הצ'כית, שזה לא כזה נכון, היסטורית. אבל הם, וזה בעצם הייתה המחאה שלו נגד השלטון המלוכני הגרמני ששלט באזור באותה תקופה.
לזייף שירה כזו?
לזייף שירה אפית, היסטורית. כמשהו שאני
צריך גושפנקה לבעלות על קרקע, וואו.
מה שמדהים הוא שלמות שכבר בימי חייו הוכח שהוא זייפן, והוא גורש מהעמדה שלו, בעצם לאומנים צ'כים, עד מלחמת העולם השנייה בערך, היו קבוצות שטענו שנעשה לו עוול, ושהפואמות אמיתיות, ושהכל נכון. פשוט כי זה הלם אותם פוליטית. ומה שמדהים הוא שבצ'כיה יש פסלים לסלאבוי וז'אבוי, הגיבורים הלאומיים הצ'כים.
מה זה משנה אם זה אמיתי או לא?
בכל מקרה, אתה יודע, גם בפואמות אפיות, הגיבורים הם לא... הם לא אמיתיים.
כן.
אבל בכל זאת, הם הוצגו כגיבורים עממיים שצ'כיה סוגדת להם מאמצע המאה ה-13. לא.
שמע, צריך מיתוסים, שעם מתכנס נכון. סביבו, אין ברירה.
וזה אם... באמת מתחבר לעוד סיפור קטן.
כן.
שזה בעצם, יש בארצות הברית, יש לה מחסור בפולקלור משלה. כי בעצם כשארצות הברית קמה, זה כבר היה תקופה שסיפורים הם נכתבים על ידי סופרים, ויש פחות מסורת של ספרות עממית.
מעניין.
ובעצם בתחילת המאה ה-20, ארצות הברית ייצרה באופן די מכוון כמה וכמה דמויות עממיות לכאורה, כמו פול בניאן וג'ון הנרי. עכשיו, בשני המקרים מדובר בגיבורים שהמאפיין שלהם הוא כוח פיזי מאוד גדול, ושניהם בעצם, פול בניאן הוא דמות אגדית במרכאות של חוטב עצים, ג'ון הנרי הוא דמות של בונה מסילות הרכבת. זאת אומרת, דברים שקשורים לטיעוס ולכיבוש של החזית האמריקאית, לבנייה במערב. אבל מה שמדהים, נגיד, בפול בניאן, זה שהוא נוצר כחלק מאלון פרסומת של חברה לייעור.
מצחיק מאוד.
הוא היה דמות פיקטיבית של חוטב עצים. ועד היום יש הרבה אנשים, ויש עליו אגדות, והוא נהיה דמות לספרי ילדים, והוא דמות מפרסומת. זה כמו שיהיה לך ספר ילדים עם רונלד מקדונלד בערך.
כן, נכון, למרות שיש הטוענים שגם פופאי הדמות ההיא, זה בהתחלה פרסומת לטרד, אני לא יודע אם זה באמת נכון.
אני בדקתי את זה פעם, ואני די בטוח שזה לא נכון. כן, אני גם ספק. קומיקס שמתישהו באמת קיבל חסות של טרד, אבל הוא לא התחיל, זה לא היה המקור.
מאוד מעניין, אבל זה...
אבל בניין באמת נולד כפרסומת.
אבל דווקא בהמשך לסיפור שלך, אולי באמת גיבורי העל של היום, הם באמת מיתוסים מודרניים שאנחנו מייצרים, סתם כי אנחנו רוצים.
הם לגמרי מיתוסים מודרניים.
צריכים לגיבור, גם אם הוא שקר.
נכון, הם פשוט לא מיתוסים עממיים.
כן, נכון.
דווקא אם כבר היום יש מיתוסים עממיים, זה בכל מיני פינות יותר משונות של האינטרנט, נוצרים באמת המון בדיות שרצות, כל, נגיד יש, כל מיני, יש את המיתוס שהגיע, נוצר באמצע ה-90s על דמות מפלצתית בשם סלנדרמן, כן. שרצה באינטרנט כסוג של סיפור אימה, שלא בדיוק יודעים מי כתב, ופשוט יש המון אנשים שכותבים ומוסיפים למיתוס שלו.
מעניין.
אז טוב, זה עם כבר סיפורי המודרניים, שבהם הבעלים לא ממש ידוע. כי נגיד לקומיקס, שבאמת מיתוסים מודרניים, כן. יש להם מחבר, אנחנו
נכון,
יודעים מי כתב,
לא,
אנחנו יודעים
לא,
מי צייר, וזה מאפיין.
זה עונה על צורך דומה, כן. אבל נכון. טוב, אנחנו עוברים לפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והנה השאלה של שחר סלנט, מעכו, דיברתם על מלחינים קלאסיים שכתבו לילדים, אבל לא הזכרתם מלחינים ישראלים שפעלו עבור ילדים. אבקש לתקן את המעוות, אחרת נתבע את תאגיד השידור הישראלי בהרצה ואת פרופסור משה זורמן. אז הנה הרווחנו שאלה ואיום של הגברת שחר סלנט מעכו. בואו מגיב מספר אחת, או נתבע מספר שתיים בעצם. פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומלך התוכנית, המלך הבלתי מעורער של התוכנית. שלום.
שלום דודו, אתה המלך הבלתי מעורר, אנא הורד ממני את הקשר.
אני אב הבית של התוכנית.
אשמע, קצת בקשר למה שדיברתם לפני זה על יצירת מסורות יש מאיים, גם כאן בארץ ישראל בשנות ה-20 קרה דבר דומה. היית נכנס לגן ילדים ישראלי או עברי בשנות בעשור הראשון או השני של המאה, היית שומע שירים ביידיש, בפולנית, בגרמנית, הילדים לא, היה להם בעצם מסורת של שירים ישראליים בעברית שהתאימו לצרכיהם. אז אם כל ילדי העולם יכולים לשיר את Twinkle, Twinkle, Little Star, How I Wonder What You Are, ויש להם מסורת גדולה של שירים, אצלנו ילדי ארץ ישראל היו מה שקרוי בחסך.
וואו.
ואז הגיע בשנת 1913 לארץ, האיש הוא בעצם, אם אתה רוצה לקרוא לו, המייסד של שיר הילדים הישראלי, שמו הוא לוין קיפניס.
וואו, אני זוכר את השם הזה מילדות, נכון?
כן, אז הוא הגיע בכלל לירושלים כדי ללמוד בבצלאל ציור, ואז פוגשות אותו הגננות הירושלמיות של אותם שנים.
זאת אומרת, זו דרישה שבאה מהשטח.
מהשטח לחלוטין, אומרות לו הגננות, לוין, עצל אותנו, אין לנו שירים לחנוכה, אין לנו שירים לראש השנה. ואז, מאז ועד היום, כל גני ישראל וכל בתים בישראל שרים מה? שירים של לוין קיפניס. שנה טובה, שנה באה, או חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, או אני פורים, אני פורים, שמח, או גינה לי, גינה לי, גינה לי, או סלינו על כתפינו, ראשינו,
זה נשמע קצת דומה הכל, אבל אוקיי, מעניין.
בטח הכל דומה, כי זה נכתב לילדים, ולכן זה במנעד מצומצם, שיתאים לגננת ולילדי הגן הקטנים.
ועדיין כמובן יפה מאוד ומרגש. טוב, אנחנו גדלנו על זה, זה לא חוכמה.
לא שרק גדלנו על זה, אנחנו גדלים על זה עד היום, וגם ילדינו ונכדינו יגדלו על זה, כן, זה בינתיים תחליף.
מעניין.
אז נפתח במסע שלנו, עם שנת 1920 פחות או יותר, לוין קיפניס כותב את מעשה בגזר, שזה בעצם שיר חינוכי, וואו. על הכוח של הקבוצה, המשפחה, באה סבא וסבא סבתא, והילדים והנכדים, ועד אחרון אנשים, ובסוף המשימה מתבצעת. מי יודע כוחו של הביחד?
הנה הסינרגיה הזו.
הסינרגיה הזו.
אוקיי, יש לנו קטע מוסיקלי שיגבה את הטיעונים של הפרופסור זומן.
תמיד יש לנו.
תמיד, הנה.
מי רוצה לשמוע מעשה בגזר?
וואי, זה היה גם ברגע ודוד לי מתישהו, וואו. זאת אומרת,
פעם בעל גן הירק,
וכולי, וכאן אני איך מצטרפת אחד אחרי השני.
זאת התקופה שבה אם הייתה לך קרקע, היית שוטל גזר, ולא כמובן מוכר אותה באקזיט של מיליונים, כי מדובר בקרקע.
היית מה שקרוי כותף ועושה סלט.
ממש, כן.
ואז באותה תקופה גם, המשימה הייתה כל כך גדולה ולאומית והיסטורית, שכל משוררי ישראל הגדולים התגייסו, ואז ביאליק וצ'רניחובסקי מודים שהעבודה של אבן קימפס יותר חשובה מעבודה שלהם כמשוררים. וחיים נחמן ביאליק נוטל עד בידו וכותב שירים ופזמונות, ואז פתאום מה שרים ילדי ישראל? רוץ בן סוסים, רוצו דאר, או נדנד, נדנד, שזה הכל שירים של תאמין או לא, חיים נחמן ביאליק.
באומנות באופן כללי, כשמגלים שילדים הם שוק, זה גם קרה בתחום הסטנדאפ, שמתישהו לפני בערך 7 שנים גילו שאפשר למכור סטנדאפ לילדים, ואז כל הסטנדאפיסטים בישראל מיד ניקו את הגסויות ויצרו הופעה. זה נכון, כי זה פלח שוק משמעותי מאוד. כן, גם בשירה.
ביאליק אולי לא היה שמח לביטוי שלך שוק, כיוון שהוא יצר מה שקרוי תרבות חדשה, אבל שיהיה שוק, בבקשה.
כן, אבל עדיין זה אומן וזה קהל, והוא מוכר נכון. מוצר, ברור שאומנותי.
והשיר הכי פופולרי של ביאליק שיש לו, כשאני עשיתי קורס על זה באוניברסיטה, יש 10 לחנים שונים לשיר הזה, כיוון שזה שיר שתפס את כל ידי ישראל, כמובן, כן לציפור נכון. בין העצים. הבה נשמע כמה מילים כדי להיזכר בכן לציפור המפורסם של ביאליק.
ציפור בין העצים ובכן לה 3 ביצים ובכל ביצה הספן תאיר ישן לו אפרוח אפרוח זעיר.
וכמובן הביצועים מודרניים הוסיפו לזה עיבודים וכולי. כן,
רבים אגב דנו בשאלה מדוע הוא קרא לזה אפרוח ולא גוזל וכולי. כן. נעסוק בזה בהמשך. כן.
ואיך מהלחינים את ההספנטאיר? זה היה הדילמה של כל המלחינים. מה זה ההס? איך אתה כותב מוזיקה להספנטאיר? כי אתה צריך לשיר בכל רם. נכון. אבל זה לדבר בהזדמנות אחרת, ושתבוא ואני אלמד אותך קורס בהלחנת שירים לילדים.
די, אפשר ללמוד את זה?
שמה, אדוני!
אני מפסיד ימים של תמלוגים שאני יכול
ואתה למקום הנכון.
לקטוף. אוקיי.
עכשיו, נלך שלב נוסף, השלב של מה שקראו שירי ערס. שירי ערס זה שירים שבכל רחבי תבל התענגו על נועם והמתיקות של זה והעולם הפלאי שאתה מכין לילד לפני שהוא הולך לישון. אצלנו בארץ הנבנית והנלחמת, שירי ילדים היו שירים שצריכים להכין אותם אל המאבק הלאומי והמאבק האישי על אתגרי החיים. ולכן ששרים לילד שכב בני שכב במנוחה, אנה תבכה מרה, מיילל בחוץ התן ונושבת רוח שם. יש בחוץ מה שקרוי הרבה אויבים שמחכים לך, אבל אנחנו נגדל ונדע לצאת ולהילחם בהם. אז שכב בני, שנכתב ב-1930 בערך עמנואל הרוסי ושלום חריטונוב, מכין את הילד לארץ ישראל שעדיין נאבקת.
אתה אומר, מכניסים בהם חרדות, כאן אתה מוגן, אבל בחוץ אכלת אותו.
אוי, בחוץ, וואו, ואבא נמצא בחוץ, ואבא יחזור, ומחר תצא ביחד איתו לשמירה, כיוון שאתה נושא הדגל או נושא השלהבת ביחד איתו. שכב בני כדל כמה צלילים.
הנה. טראומה לכל החיים. אומר למישהו, אל נתבכה, הוא בוכה כבר.
בטון הזה.
נורא. זה אגב, באמת, אבי היה מספר לי סיפורים על מלחמות, על קרבות, על הרוגים. באמת, זה כאילו, זה קצת, תמיד היו מלחיצים אותך פה לפני השינה. שאם יש ספק, אין ספק, יהיו לך סיוטים בלילה.
יהיו לך סיוטים, אבל אתה מוגן, כי אתה עם אבא ואמא.
כן, למרות שהלחן הזה הוא קריפי, הכל מקריפ את הילדים המסכנים האלה. אוקיי, מעניין.
אבל לחן מתוק לגמרי, אבל עוד פעם, הניגוד בין הלחן המתוק ובין הטקסט המאוד
מאוד... נכון, זה יוצר משהו.
זה היה פשוט מלפני שגילו את הטראומה.
את הפסיכולוגיה כולה, אוקיי.
ואז אנחנו עוברים שלב נוסף בהתפתחות של השיר לילדים. לאה גולדברג מגיעה לארץ ב-1935, והיא אומרת, חבר'ה, עזבו את המאבקים, לילד יש עולם דמיון ויש עולם חלום, והיא כותבת פתאום את לילה לילה מסתכלת הלבנה, ומדוע הילד שחק בחלום וכובע קסמים, ופתאום יש עולם שלם של קסם וילדות וחלום, אולי בגלל שהיא הייתה אישה, אולי בגלל שהיא הייתה עורכת של דבר לילדים, מה יותר יפה מלחלום על מה עושות הילות בלילות? כן. שים לב, עברנו שלב מהשלב של שירים שיש להם איזה אופי לאומי, לשלב המאוד נעים של חלומות הילדות.
וואו, הנה.
What they do? מה עושות? האיילות בלילות הן עוצמות. את עיניהן הגדולות הן שולבות. את רגליהן הקלות ישנות. האיילות בלילות. מי שומר על חלומן המתוק הירח? הלבן מרחוק ומביט אל תוך הגן ברצחוק ואומר בחוסבתן ומושתוק. מה חולמות הילות? הלילות הן חולמות, יפילות הגדולות שיחקו איתן בג'ולים וגולות. ובחול בכל זכו הילות.
ואז דודו,
כן,
מתעוררת הדילמה של השירים האלה. האם הם שירים להאזנה או לשירה משותפת בגן הילדים? כי אם תנסה לשיר את השיר הזה, זה יוני רכטר.
כן, זה שיר מסובך מאוד.
זה שיר מסובך, מנגינה שקופצת לה במרווחים.
זה יוני רכטר, זו הגאונות.
וזו הגיינות, אבל אז אתה מתחיל להבין שאולי זה שיר של האזנה, או שאולי מתפתח פה דור שהוא הרבה יותר מפותח מאיתנו, נכון, ויכול לשיר גם דברים מסובכים. נכון. אני לא פוסל את האופציה הזאת.
זאת אומרת, באמת מדובר בשיר שהוא לא קלאסי. עובדה שהשיר הזה, כשהוא נשמע, אנחנו כולנו שרים אותו כאן באולפן, גם כאנשים מבוגרים, כי הלחן המורכב הזה,
כן,
ממשיך להיות נעים לנו, גם כנראה שהמורכבות הזאת היא הכרחית בשלב יותר מאוחר בחיים, ולכן זה נפלא בעיניי. גם המילים שם מונחות בצורה מוזרה על הלחן, וכמובן שהוא לחן קסום כמו רבים מלחניו של באמת יוני רכטר המופלא.
נכון, אבל אנחנו בעניין של היסטוריה של שירי הילדים בארץ.
מעניין.
נעבור עוד שלב אחד, שלב שירי הנונסנס. גם לזה הגענו.
אוקיי.
נורית זרחי מגיעה וכותבת שיר על אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול נורא. היו לה שני שרפרפים, כיסא ומנורה. פתאום אתה יכול לאמץ את הילדים גם עם עולם שהוא עולם של דמיון ושל שירי נונסנס שהוא באמת...
מה שהפך ברבות הימים למציאות, לאור המהפכה החברתית ומחירי הדיור.
היא עוזבת את האבטיח ועוברת ומוצאת רק מקום בתוך גזר עוד יותר צר וקטן, באותו מחיר.
גזר בפלורנטין.
גזר...
אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול נורא. היו לה שני שרפרפים, כיסא ומנורה. היא חתכה לחלון וחצבה לסלון וטלתה שם תמונה והכניסה ארון. וחתו שיצאו עכברים היא גידלה בפינה, ופתאום מסתיימה העונה. הלכה לאותה האישה לחפש לדירה חדשה, היא חקרה, שאלה, לא מצאה שום דבר, רק חדרות בתוך גזר ארוך, ארוך אבל צר. מעכשיו לא היה לה מקום לסלון, לא, לא, חצית הארון ויכניסה רק רבע כיסא וחתול ושרפרף. מעצמה היא בקושי הצליחה לדחוק את האף.
ודודו,
וואו, כן,
מילה אחרונה
בבקשה.
מה שקרוי החלום ושברו. אמרת תעשייה לפני כמה דקות שדיברנו, אז עכשיו יש לנו תעשייה מאוד ענפה של מוזיקה לילדים בגן. הגננות כבר פחות שרות, יותר מפעילות את הטייפ או את האייפון שמחובר
או את יוטיוב, כן, נכון,
למערכת. אבל להוותנו כרבה, החומרים הם כבר מפסיקים להיות לפעמים חומרים שלנו כאן ועכשיו. מה דעתך על לקחת את הלהיט הגדול מהאירוויזיון שייצג את גרמניה, ג'ינגיס חאן? זוכר את ג'ינגיס חאן?
בטח, ברור, הם לא זכו, אבל זה היה שיר מונומנטלי, כולל ההופעה.
האם זה לא מתאים להראות לנו את גבורתם של המכבים? מה? מה? מכבים? אין כמונו גיבורים, שילוב של מוח ושרירים, מה, מה, מעקבים. וילדי ישראל, היוצרים הקדמונים שהתברר לנו מתהפכים אולי בקברם, לומדים על חגי ישראל עם שירים של הגוי עם רחמנה ליצלן. בוא תשמע את זה, ואנחנו לא נחווה דעה, רק נגיד שגם זה קיים בשוק הנוכחי.
לא נחווה דעה, זה אומר שאנחנו נגד. לא, לא, בוא נשמע באמת, מעניין, זה מסקרן. זה לא המקורי.
היוונים עושים לנו את המקדש, זה נורא. אבל עוד נוותר, הוא נלחם
זו קריאה שהיא יותר מאוד מתאימה לג'ינגס חאן.
כן,
פחות למכבים.
מישהו נותן שאתם לוגים? מישהו שולח אתם לוגים לגויים?
אני בטוח שכן. הדברים האלה נמכרים בלגננות במאות ואלפים.
כל עוד מקפידים על זה.
מכבים, אין כמונו גיבורים, שילוב של מוח ושרירים.
שריריים.
שריריים.
טוב, בתופעה שקיימת, בסדר, אפשר גם כמובן לכתוב לחן מקורי, אין צורך, אבל זה כמובן נוח, אוקיי.
בקיצור, עשינו דרך של 100 שנה בדודו, ב-10 דקות, ואתם יכולים להמשיך לדבר על גיבורים מעולם הספרות וליהנות מהחיים.
זה מדהים, תודה רבה. אלי פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח, יקיר המערכת, תודה רבה על הפינה המרתקת הזאת. תודה רבה, ננצל את הדקות האחרונות גם לדבר איתך עמית קלינג, וגם יש לנו עוד עניין, אז בבקשה.
אוקיי, אז ככה, באמצע שנות ה-90, מצלצל טלפון בקו סיוע לאנשים על סף התאבדות בארצות הברית. מצלצל טלפון, עונה פסיכיאטר בשם דוקטור טרנס אוונס, ומגלה על הצד, בצד השני, בחור צעיר ממערב וירג'יניה, שזה מדינה יחסית, יחשבת יחסית נכשלת בארצות הברית.
כן.
היא במצב כלכלי לא טוב, יש שם הרבה אזורים מאוד קשים. ויש על הקו בחור בשם ג'רמיה לירוי, שמתחיל לספר לו על הילדות האיומה שלו, הוא קורבן של כל סוג של התעללות, הוא חולה איידס, הוא מכור להרואין, אמו בזנות, קצור חיים איומים, הוא מספר לו, והם מתחילים לשוחח בטלפון שעות ארוכות, לאורך שבועות וחודשים.
כן.
ואורנס, שנורא מתרשם מהניסוחים המדהימים של לירוי, ומהבהירות שבה הוא מתאר את החוויות המאוד מאוד קשות שלו, מעודד אותו לכתוב. הוא אומר, אתה צריך לעשות מזה ספר. ואחרי כמה זמן באמת, לירוי מפרסם ספר בחורים, בשם שרה, שזה השם של אחותו, הקטנה, שעברה...
בעצת אותו פסיכולוג או פסיכיאטר שענה לשיחה.
כן. מתחיל לפרסם את הספר הראשון, מפרסם עוד ספר, ואז מתחילות חשדות. האם באמת יש כזה אדם ג'רמיה לירוי? גם, זה בעיקר, הרי כשחשדות כאלה עולות בתקופה המודרנית, זה בעיקר קשור לאופן התנהלות עם הוצאות לאור, פתאום זה מגיע מכל מיני כתובות, יש איזושהי אישה בשם אמילי פרייזר, ש... היא סוג של סוכנת מטעם עצמה ללירוי, שמנהלת את כל ההצעה מולה. עיתונאים מתחילים לחשוד, לא מוצאים רישומים של הלירוי הזה איפה שצריך. ואז לירוי עושה את הדבר שאדם שרוצה להפריך חשדות לגביו עושה, הוא מופיע בציבור.
אוקיי,
הוא
מעניין, וואו.
הוא מופיע באירוע ספרותי, אומנם במשקפי שמש, הוא מאוד מופנם. טוב, אני אקצר את הסיפור, אין לירוי כמובן.
אז מה, מי הוא היה?
אז הייתה... את לורה אלברט, שהתחסתה לאמילי פרייזר הסוכנת, והייתה את גיסתה, סוואנה קופ, ששמה פאה בלונדינית במשקפי שמש ומעיל ארוך, והופיע בציבור וקראה מכתבי לירוי כאילו היא לירוי עצמו.
וואו.
הסוף של זה היה קצת פחות נעים, כי בגלל שתחת השם של לירוי היא נכנסה, אז לורה אלברט נכנסה לחוזה עסקי עם חברת סרטים, שעשתה לעשות סרט מהספרים. הוא אשמה בהונאה, והיה נגדה משפט, והיא נמצאה אשמה. היא לא הייתה בכלא, אבל היא שילמה גם כנס משמעותי.
זהו, שהאנשים האלה בסופו של דבר משלמים על זה.
בטח, בטח. ובמשפט היא טענה שהיו דברים שהיא רצתה להגיד על העולם, למרות שהיא באה מברוקלין. היא לא באה משום רקע מאוד קשה, היא באה מברוקלין. אבל היא עדיין ממש היו דברים שהיא רצתה להביע, שהיא לא יכולה להגיד כעצמה. ושלירוי היה מין
איבר פנטום או מסכה, זה ציטוטים שלה, היא קראה לו איבר פנטום של הגוף שלה, ואגב, היא גם אמרה שהתוכנית המקורית שלה
הייתה... איבר פנטום בדרך כלל זו תופעה שאנשים שפורטים להם את היד וכולי, אז הם מרגישים כאבי פנטום בדרך כלל, כביכול מרגישים תחושות באיבר לא קיים.
אז מה שהיא אמרה זה שהיא בהתחלה בכלל רק הרגישה צורך לדבר כמישהו אחר, והיא התקשרה לקו טלפון הזה ובזבזה את זמנו של דוקטור טרנס אוונס, ורק שהוא הציע לה לכתוב, היא אמרה, אני אעשה מזה ספר. ובאמת, הדבר הזה פשוט יצא משליטה.
וואו, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לעמית קלינג.
תודה רבה.
ואנחנו כרגע רוצים לעבור לעניין האחרון שלנו, מה קורה השבוע בתחום הפיוטים הפרסיים, כמדי שבוע אנחנו עוסקים, זו הפעם הראשונה, שאנחנו עוסקים בכך, מסתבר שביום שלישי, מופע פיוטים פרסיים של הזמרת והפייטנית ג'נט יהודיאן, יתקיים מיד נבין איכן ומתי בדיוק. מדוע אנחנו מדברים על פיוטי פרס, ולא על פיוטים מעודכנים ורלוונטיים לימים אלה, כמו פיוטי האינסטוש, פיוטי הסנאפצ'אט, פיוטי ה-C++. שלום לזמרת ג'נט יהודיאן.
שלום לך.
תגידי לי, איך הגעת לפיוטי פרס?
תקשיב, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש לך, גם לך, לא רק לי.
אוקיי, אני שמח לשמוע, עדכני אותנו.
העבר שלך, השורשים שלך, האור שממנו באת, הדברים שמזינים את הנשמה, את הזיכרונות.
זאת אומרת שאת מפשפשת בעבר שלך, למרות
אני מתחברת.
מתחברת, אני קראתי שהייתה תקופה שלא היית מחוברת לעבר שלך, ואף התכחשת לו.
אני חושבת שזה אופייני אולי גם לגיל.
רגע, את לוחצת על הקודן באוטו, ועכשיו אנחנו יודעים שזה כוכבית 1-3-2-1. זה מולטיטאסקינג, לא רק פיוטי פרס, גם נוהגת.
אתה ממש ממש גאון. כן, בהחלט רציתי לומר לך, יקרי, שרק מי שמצליח להעמיק שורש, יכול לצמוח לגובה.
זאת אומרת, לקח לך זמן, אבל את באמת התחברת לשורשים שלך. רגע לפני, אני, גם אם השיחה הזאת תסתיים, חשוב לי קודם כל שתספרי לנו איכן אפשר לשמוע אותך, ואז גם נשמע קטע, אבל איכן ההופעה מתבצעת או מתקיימת?
ההופעה באלהמברה לשעבר, ביפו, בשדרות ירושלים.
כן.
ביום שלישי, בשעה 8:30.
ואז אפשר לשמוע אותך שרה, נכון? פיוטי פרס.
אותי ועוד 5 נגנים, נבחרת החלומות של המוזיקה הקלאסית הפרסית, כלים עתיקים אותנטיים מדהימים.
האמת שזה באמת נשמע מסקרן מאוד.
באמת, דודו, אני אומרת לך, זה מחבר כל אחד למשהו משלו. לא משנה אם הוא פולני, או בוכרי, או...
תשמעי, אם הפיוטים הפרסיים טובים כמו האוכל הפרסי, לדעתי זה הדבר הכי טוב שיש בעולם.
אתה יודע, אני בסליחות, בערב סליחות אני שילבתי, ותקופת הסליחות אצלי בבית, גם את האוכל חבל שאז לא יתארנו.
זה אני מוכן להגיע. לשמוע שירים לא, אבל אוכל כן. תגידי, את יכולה להשאיר לנו קטע? רגע לפני, יש לנו ממש 2 דקות לסיום, אבל מאחר וכבר שומעים שקולך הוא כמובן, אני משער שהוא קול מופלא וכו'. בואי, שירי לנו קטע מאיזה פיוט פרסי.
אני במנהרה.
את במנהרה.
בסדר, בסדר, אבל אני אשאיר.
אבל תנסי לתופף באמת עם הקודן של הרכב.
אוקיי, דודו, טוב.
בבקשה.
תמיד חמוד.
אז גבירותיי ואתי, ג'נט יהודיאן, פייטנית, שרה לנו מפיוטי פרס, שאפשר לשמוע גם ביום שלישי הקרוב, בשדרות ירושלים ביפו. אתם כמובן מוזמנים לגלוש, לצפות בה, לראות, לשמוע. בואי נשמע קטע, בבקשה, שירי לנו.
אוקיי. שירי אותו.
הקיטויים זה כי יש מנהרה, כן.
השם פושטו פנועל את בוט שלך גורם שלך גורם אבי יראותי אתה רואה מה זה תפילה?
וואו, נשמע באמת, אחת זה באמת נשמע, זה הכל מאוד יפה וכו', למרות הקיטויים של המנהרות וכו'. ומה אמרת? כאילו, ספרי לנו על מה המילים.
זה שיר, בעצם זה שיר ארוך, 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 מדהים, עם המון המון בתים בשביל לברך את החתן, שמעת שעוד היא חתן, חתן זה חתן. השם, השם יהיה מגינך. בעצם המון מילים בעברית כמובן בפיוטים.
טוב, אז אנחנו כמובן ננצל את השניות האחרונות של המשדר כדי שוב להזכיר שז'נט יהודיאן שרה, כפי ששמענו. מה, אז יש עוד שם? ז'נט יהודיאן
רוטשטיין.
אה, זה לא כתוב לי.
רוטשטיין.
אה, אבל זה פחות ממתג אותך כפרסייה, זה לא טוב לך למיתוג, לפחות לא לפיוטי פרס. ביום שלישי נספר לכם מי עמל על השידור. ענת רחל אורי, המפיקה שלנו. תודה רבה גם לעורכת ענת רחל אורי, שרון לרנר, מזל טוב ותודה לך על הביצוע הטכני. דניאלה בן יאיר, איפרה, יגאל שפיר ליווה איתנו, ושוב תודה לך ז'נט יהודיאן על הדברים האלה. אנחנו נהיה פה מחר להתראות, וגם תודה לך עמית קלינק, תודה לך.
תודה.
ביי, להתראות.